אני רוצה לדבר כמה מילים לפני שנחזור ללימוד על הפרויקט של האוניברסיטה הרוחנית בינלאומית במרכז ריטריטים. אז החזון שלנו זה להקים פה בארץ אוניברסיטה שהיא בינלאומית, תיתן מענה למסורות רוחניות אותנטיות ותאפשר לימוד ותרגול מעמיק של המסורות האלה ותהווה קטליזטור לשלום באזור שלנו. יש פה משפט שאמר עוד קדושתו הדלאי לאמה, הוא מרף שהניסיון להביא לידי שלום עולמי באמצעות ההשתנות הפנימית של היחיד היא עניין קשה לביצוע, זה הדרך היחידה לעשות זאת. אתם רואים פה מהלימוד שזה הלימוד שלנו, זה מה שאנחנו מאמינים, זה מה שאנחנו רוצים להביא. קצת על מהות הפרויקט, אז אנחנו רוצים להקים אוניברסיטה שתאפשר לימוד בצמוד למרכז ריטריטים שיאפשר תרגול למתרגלים רציניים. אנחנו מתכננים להקים את זה באזור הנגב, לחזק את הרעיון של הפרחת הנגב מן השורש ולסייע במימוש הזה. אנחנו מאמינים שזה יהווה מוקד ללימוד רוחני ותרגול אינטנסיבי ומקור השראה וצמיחה גם לתושבי הנגב, גם למדינה, גם לאזור כולו של המזרח התיכון. זה יהיה פתוח לכולם. אנחנו מאמינים שיגיעו לשם גם מורים רציניים, גם תלמידים רציניים, אנשי הגות ורוח, ויגיעו מכל האזור לבוא ללמד באוניברסיטה. אתם תכף תראו איפה המיקום שהוצא לנו והוא מאפשר לכל תושבי האזור להיכנס לאוניברסיטה. הלימודים יינתנו בחינם, זה חלק מהמסורת שלנו, מהלימוד שלנו, והכוונה לאפשר את הלימוד הרוחני לכל מי שרוצה להגיע בלי תלות במצב הכלכלי שלו. אנחנו באים לטפח השקפת עולם של חמלה ואהבה מלווה בחוכמה שאנחנו לומדים פה. אנחנו מקבלים קורס שמייצג בעצם את כל השקפת העולם הזאת שאנחנו רוצים ללמד באוניברסיטה, והכוונה לשפר את היכולות שלנו בתור תלמידים שנלמד שם כדי לצאת החוצה ולעזור, לפתח יכולות כדי לעזור אחרי זה ביותר מיומנות לאוכלוסיות הנזקקות. שוב אני רוצה להביא עוד משהו מהדלאי לאמה שאומר שהשלום חייב להתפתח תחילה בתוך היחיד, והוא מאמין שאהבה, חמלה ואלטרואיזם הם יסודות השלום. מרגע שתכונות אלה יתפתחו בתוכו של היחיד, הוא או היא יוכלו אז ליצור אווירה של שלום והרמוניה. האווירה הזו יכולה להתרחב ולהתפשט מן היחיד אל הרבים, תחילה על משפחתו וממנה אל הקהילה, לבסוף אל העולם כולו. זה החזון של האוניברסיטה, זה המטרה שאנחנו מקימים את המרכז הזה. זה המטרה שאנחנו מביאים את הלימוד הזה לארץ ולאנשים. אז זה לגבי האוניברסיטה, לגבי מרכז ריטריטים, אז יהיה מקום מבודד שיאפשר את התנאים הדרושים לאנשים לעשות ריטריטים. צריך מקום שקט ומקום שיהיו אנשים מסביבם שיוכלו לתמוך במי שנכנס לריטריט, ויהיה אפשר לעשות ריטריטים קצרים של כמה ימים וריטריטים בינוניים של כמה חודשים, והכוונה גם לריטריט ארוך של 3 שנים ו-3 חודשים. מתוך מטרה ללכת וליישם את הלימוד הזה במצבים יותר עמוקים כדי לפתח יכולות, כדי לצאת מהמדיטציה עם יותר יכולות ויותר מיומנויות לעזור לעולם מסביבנו. אז יש אזור שהציעו לנו ממועצה אזורית ערבה, אזור פוטנציאלי שהם אמרו שהוא מתאים לפחות למה שאנחנו הגדרנו כאזור שאנחנו רוצים להקים שם את האוניברסיטה. זה נמצא על גבול ירדן, זה ממש על הגבול, אתם יכולים לראות כאן את המספרים שרואים כאן, זה בעצם המספרים של האבן גבול. אז זה ממש על הגבול וזה יהווה שער כניסה לכל תושבי המזרח התיכון שיכולים להגיע אל האוניברסיטה במרכז הרוחני. השטח הוא גדול, מדובר על שטח מעל 400 דונם, בשביל להקים אוניברסיטה לצמוד איזה מרכז ריטריטים, אז צריך שטח שיאפשר את הבידוד בשביל כל אדם שרוצה לצאת לריטריט. אז יהיו באוניברסיטה מספר מבני קבע שישמשו כיתות לימוד, יהיה מעון למורים, מעון לסטודנטים, הכוונה שתהיה ספרייה גדולה בשלבים יותר מתקדמים של הפרויקט. כמובן שיהיה חדר אוכל, מטבח, מבנים להלנת אורחים, ויהיה גם אזור קמפינג לסטודנטים שמעוניינים בכך, לבוא עם אוהל, לבוא עם רכב גדול ולישון בשטח. מבחינת השטח של מרכז הריטריטים, אז הכוונה היא להקים שם בקתות אקולוגיות שמותאמות לתנאי המדבר, וגם לצרכים של מודדים שנכנסים לריטריטים שיכולים למשך 1-3 שנים. פה קצת אפשר לראות על הפרוגרמה שתכננו לנו, ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לגדי ומיכל שהם האדריכלים שלנו ותכננו לנו את הפרוגרמה, ישבו והשקיעו. ואולי בהזדמנות זו אז גדי ומיכל תקומו רגע שיוכלו לראות אתכם, אם יש לכם איזושהי יכולת שקשורה לפרוגרמה, אז אתם יכולים לגשת אליהם אם יש לכם ניסיון באדריכלות של נוף ופנים וחוץ וכל מיני דברים שיכולים לתרום לפרויקט, אז אתם מוזמנים לגשת אליהם ולדבר איתם. אנחנו בהחלט נצטרך עזרה. הכוונה שלנו זה לתת לאנשים את האפשרות לזרוע את הזרעים, לעשות את הקרמה, כדי בסוף שהחוכמה הזאת תגיע אליהם. פה אפשר לראות קצת את הפרוגרמה יותר פנימה, על אזור ספציפי, על המבנים. מדובר על שטח גדול להקמה. אני גם רוצה להציג את אילן, או המנהל בפועל של הבנייה בשטח שתהיה. אם יש לכם יכולות ואתם רוצים לעזור, אתם חשמלאים, אתם בנאים, אתם יכולים לעזור לנו להקים שם מערכת ביוב ומערכת השקעה וכל מה שעולה בראש שלכם כדי להקים ממקום שהוא באמת ריק. מדובר על מקום שיש בו רק חול וחול. אז אתם מוזמנים לפנות לאילן ולהצטרף גם לפרויקט הזה. הדבר האחרון שאנחנו מזמינים אתכם זה בעצם להירתם ולתרום למיזם הזה, אז אנחנו כאמור צריכים כסף למיזם הזה. אנחנו הולכים לגייס לכך תרומות, אבל כבר עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על תוכנית תרומות שנקראת יהלום כל יום, מתוך כוונה לאפשר לזרוע את הזרעים על בסיס יומי. אתם יכולים לצורך העניין להמיר את היהלום בשווי ערך של כמה שאתם רואים, החל משקל ליום, 2 שקל ליום, 3 שקל ליום, ואז מכאן זה במכפלות של 3, בטח מי שקרא את החומר לימוד וראה בשיעורי בית, אז יש חשיבות לשלושת היהלומים, אז אתם יכולים 3 יהלומים ביום ו6 יהלומים ביום, מתוך מטרה לגייס את הכסף שאנחנו נצטרך גם לתחזק את המקום וגם להתחיל להקים אותו. אז עכשיו נחלק לכם פליירים עם התוכנית תרומות, יש שם את כל המידע שהסברתי, יש שם לינק לאתר שלנו למידע נוסף, ואיך אתם יכולים להגיע לאתר של התרומות. באתר של התרומות בעצם תורמים באמצעות כרטיס אשראי, זה התחייבות לשנה, אבל אפשר להפסיק אותה מתי שרוצים, הכוונה היא להתחייב ל-12 תשלומים שווים כל חודש, לפי התוכנית שבחרתם, אז אם זה 3 שקלים ליום, אז זה בעצם תוכנית של 90 שקלים בחודש, ב-12 תשלומים כל חודש 90 שקלים למשך שנה. אנחנו מאוד נשמח לעזרתכם, הכוונה שלנו זה להקים את זה בידיים שלנו, בין אם זה בבנייה ובין אם זה בתרומה, כדי לזרוע את הזרעים שבאמת נוכל לשבת שם ולקבל את הלימוד הנשגב הזה. ואת המשך הלימוד, אתם כבר שומעים פה ושם שהקורסים של ה-ACI זה קורסים פתוחים, יש 18 כאלה, אבל אחרי ה-18 האלה יש 18 קורסים שהם סגורים, סודיים, הלימוד של הסוד, והכוונה היא ללמד את זה במרכז הזה, אז אנחנו צריכים שיהיה לנו מרכז כזה, כי שם המורים אומרים לנו נעשה את העבודה באמת ועושים אותה באמת מהר, ואני חושב שכבר היום קיבלנו הצצה לשם. תודה רבה למדבורה על החזון הזה שאת מביאה לארץ שלנו, ואנחנו ננסה לממש אותו כמה שיותר מהר.
תודה רבה לירן. לירן לקח על עצמו את החזון הגדול הזה, והוא זקוק לכל תמיכה שהוא יכול לקבל, ואנחנו זקוקים לכל תמיכה כזאת כולנו, כדי לאפשר להמשיך לחלק המתקדם יותר של הלימוד ולממש את הדרך עוד בחיים האלה. וההזדמנות פה היא גדולה. יש לי ויכוח איתו כל הזמן, הוא שם יהלום כל יום, אני מחליפה לכל יום יהלום, הוא מחליף חזרה. יהלום כל יום זה מה שאתם נותנים. מה שאתם מקבלים זה כל יום יהלום. אוקיי. קרמה עובדת. קרמה עובדת. יש מישהו שרוצה לשאול על אחת הקורלציות? כן. אז היא שואלת מה אנחנו יכולים לעשות כדי שגלעד שליט ישוחרר ממקום שביו. אז מה זה בשבילך האירוע של גלעד שליט? מה זה בשבילך? בעולם שלך.
אלה. גיל. אל של האימא.
אז יש כאן שלילת חופש. יש כאן הרבה כאב, יש אולי ייאוש.
מה שובר על האימא? ומה שובר על אבא, בגלל שהוא נמצא. לפעמים שאתם בארוחת חג, או משהו, אני אומרת, המשפחה שלי כולה איתי, וכאילו אני... נורא קשה לי שם.
אז הדמות הזאת מסמלת בשבילך כלא, שלילת חופש, ייאוש, כאב, סבל, בדידות. הוא כמובן לא היחיד בעולמנו, הוא רק מופיע בצורה כזאת בעולמנו, אולי כדי להאיר את ליבנו למקומות האלה. הוא ממשיך, הוא או אחרים ימשיכו להיות שם, כל עוד המקומות האלה לא מתוארים אצלנו. אז הדרכים שאנחנו מלמדים, למשל המדיטציה שעשינו קודם, זה אם את מרגישה, למשל, דרכו, כלא, המחשבה של להיות כלוא, של שלילת חופש, אם את יכולה להתחבר חזק לרגש הזה ולקחת אלייך את הסבל שלו ושל אחרים שנמצאים במצב הזה, תוכלי לעשות מדיטציות כאלה. גלעד שליט, אין לו קיום עצמי מלבד זה שאת משליחה ושהקבוצה הזאת משליחה, המדינה הזאת משליחה. אין לו שום קיום מלבד ההשלכות שלנו. ואם אנחנו משליחים אדם עם סבל כזה, התפקיד שלנו זה לטהר אותו. וזאת העבודה. ביהדות אומרים תיקון נפש ותיקון עולם, מדברים על שני המושגים האלה. אז אם מופיע בעולמי דבר כזה, ועוד הרבה זוועות אחרות שמופיעות בעולמי, זה תמונת מצב של המיינד שלי. זה מה שאני צריכה לעשות. כשאני מבארת את הסיבות לזה אצלי, הן לא יכולות יותר להופיע בעולמי. זאת העבודה. זאת הדרך. זאת העבודה וזאת הדרך. אז היא אומרת, אצלי זה לא ככה. אז זו שאלה מאוד טיפוסית. זה בדיוק כמו ההוא שאומר, אני לא משקר אף פעם, אבל משקרים לי. זה מאוד יכול להיות שהיום אתם כבר לא משקרים בצורה גסה. זה מאוד יכול להיות שאתם בחיים שלכם אולי לא נוהגים היום בתוקפנות גלויה או בוטה. אבל אם הדברים מופיעים, הם קראו למישהו בעולמך מהמדינה שלך. זה אומר שהזרעים עוד פעילים אצלך. וכל דבר כזה שמופיע משקף לי חלק מהתודעה שלי, חלק יותר קרוב או חלק יותר רחוק, חלק יותר פעיל או פחות פעיל. וזאת העבודה שלנו, על ידי הבנת הקורלציות, ללכת ולעשות את ההפך. אז אם יש פה אדם שהוא כלוא, אני צריכה למצוא איך אני בחיים שלי שוללת חופש מאחרים. ואם תסתכלי יותר, תמצאי את זה. זה ישנו. אולי את לא עושה את זה באופן מיידי בחיים היומיומיים שלך, אם תסתכלי היטב, אולי זה קשור, אני סתם זורקת אפשרויות. למשל, כשאני הולכת לקנות בעל חיים בחנות, בחנות הם ביקשו מהם רשות, הפרות שמחזיקים ברפת ביקשו מהם רשות לכלוא אותם, זה יש לו כל הזמן בחיים שלנו, מה אנחנו עושים עוד עוד זה? זרעים קרמיים, יש להם תכונה לגדול, לעוצמות אדירות. זה יכול להיות משהו קטן שאני עושה, או ממשיכה להיות סובלנית כלפיו, כמו כליאה של בעלי חיים בעולם שלי, והוא אחר כך חוזר שאנשים שקרובים אליי מחזירים אליי את הזרע הזה. אז אנחנו עושים את זה בצורה כזאת או אחרת, ואם נפשפש לעומק נמצא איפה אנחנו עושים את זה. שאלה מה את מוכנה לעשות כדי להעלים את זה. האם את מוכנה להפסיק למשל לשתות חלב שבא מפרות שקבעו אותה? האם את מוכנה ללכת לשם? את לא צריכה לדעת לי עכשיו, אבל זה מה שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק. אם זה אני פוגשת בעולמי, וזה לא מקובל עליי, וזה אני מבינה את הסבל הזה, מוכרח להיות שבאיזשהו מקום אני עושה את זה. או שעשיתי, והקרמה הזאת ממשיכה, הזרע זה עדיין פעיל. אז אני צריכה עכשיו ללכת ולהיות, כמו שאמרנו לפני הפסקה, עוד יותר אדוקה מהאפיפיור. בנושא הזה של שלילת חופש, אני צריכה לתמוך בארגונים שפועלים למען שחרור אסירים פוליטיים, או לעשות את כל העבודה הזאת שנוגדת את הקרמה הזאת שעכשיו מופיעה בחיים שלי. ובמיוחד להסתכל במחשבות שלי. אולי יש סוגים של כליאה שאת נותנת להם יד שלא במודע. כי לא נתת על זה את הדעת, כי לא פיתחת את המודעות. אם תעשי את זה בצורה מאוד קפדנית ועקבית, עם הרבה רגש והרבה כוונה, העובדה הזאת תשתנה בעולמך. את יכולה לשחרר את גלעד שליט. את יכולה, בעולמך. כן. והרבה יותר את יכולה לעשות. את יכולה להביא לשלום עולמי. שזה הבית ספר שלנו. כן. היא אומרת שגלעד שליט הוא לא רק בעולמה, הוא גם בעולם של כל האנשים שיושבים פה. האם הוא בעולמך? הוא בעולמך. האם האנשים שיושבים פה הם בעולמך? כן. הם בעולמך, ואנשים שיושבים פה, וגם אלה שעומדים פה, את משליחה אותי, לכן אני גם הקרמה שלך. אז את משליחה אותי עם הקרמה שלי, עם ההיסטוריה שלי, עם ההערה שלי. את כל זה את עושה. בעולם שלך. ואין עולם אחר. זה כל הקטע. בשבילך אין שום עולם מלבד זה שאת משליחה מתוך הקרמה שלך. ו- וכשאת עצמי יום אחד את העיניים צופית בחיים האלה, ואולי זה לא יקרה, הלוואי. כל זה תוך שניות התמוגג לגמרי, כמו החלום שקמת ממנו הלילה. מאיפה בא החלום שלך? החלום שחלמת הלילה. כולו בא ממך. וכל הדמויות שלו שבתוך החלום נראו אולי מאוד ממשיות, כשהתעוררת מהחלום, לאן הם הלכו? מאיפה שבאו? ככה גם זה. כל זה, כל הדמויות שמשחקות בו, זה שחקנים על הבמה שאת שמת אותם שם. ואין מישהו אחר. בשבילך אין עולם אחר. אוקיי, אז זאת השאלה של קרמה משותפת. כן, נכון. למה אנחנו כולנו במדינת ישראל ואזרחיות המדינה? כי יש לנו דברים שמשותפים בקרמה שלנו, אבל הם אינדיבידואליים. לי יש את הקרמה שלי, לך יש את הקרמה שלך, ויש לנו הרבה משותף. אנחנו למשל מדברות אותה שפה. אנחנו שתינו בני אדם, שתינו נשים, יש לנו הרבה משותף. אבל זה שזה משותף, זה לא אומר שזה לא אינדיבידואלי. זה מה שעושה עמים ומדינות וקבוצות ושפות, זה השיתוף הזה. כי בעבר עשינו דברים יחד שיצרו קרבה בקרמה שלנו. אבל כל אחד מאיתנו יכול להצמיר את עולמו באופן אינדיבידואלי, וזה כל הקטע. ברגע שאני מבארת את הזרעים האלה אצלי, הם לא יכולים יותר להופיע בעולמי. אז בואו ניכנס עם ככה קצת לקורלציות. הראשונה אומרת, בשעה שמכה בגופי מחלה שקשה לסתה, הרי זה משום שגלגל הלהבים סבב עליי שנית, גלגל הלהבים של הקרמה, כן? הקרמה הרעה של פגיעה בגופם של אחרים. עכשיו הוא אומר, מעתה, אקח על עצמי כל מחלה שיש לזולתי. מה זה נקרא, אני אקח על עצמי כל מחלה? אני מקווה שהשאלה התעוררה בכם, אם קראתם את זה. מה זה נקרא? איך? אני רוצה לחסל את הקרמה הזאת של מחלה, או של כאבים מכל סוג שהוא. מה זה נקרא לקחת על עצמי מחלה שיש לזולתי? או בפסוק השני הוא אומר, בשעה שליבי מתייסר, זאת אומרת כאב לא פיזי עכשיו, אלא כאב מנטלי. כאב מנטלי, ליבי מתייסר בכאב עמוק ומענה. הרי זה משום שגלגל הלהבים סבב עליי שנית, הקרמה של פגיעה בשלוותם של אחרים. מעתה אקח על עצמי כל כאב שיש לזולתי. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, אם יש לכם כאב נפשי, כאב מנטלי, זה בגלל שאתם גרמתם מצוקה לאחרים, אתם גרמתם כאב לאחרים, ואתם צילמתם את עצמכם כשעשיתם את זה. וזה מה שהשאיר את הרישום, אתם הייתם שם כשעשיתם את זה. אפילו אם עשיתם את זה רק במחשבה, אתם עשיתם את זה. אם אתם גרמתם מצוקה לאחרים ואתם צילמתם את זה, הזרע יושב שמה, תלוי באיזה עוצמה עשיתם את זה, תלוי כלפי מי עשיתם את זה, תלוי איזה רגש התלווה לזה, תלוי באיזה תדירות עשיתם את זה וכך הלאה. כל הגורמים האלה משפיעים על קצב ההפשלה ועל עוצמת ההפשלה של קרמה. אבל כשהגיע תורו של הרישום הזה להפשיל, אתם לא יכולים לעצור את המצוקה בלבכם. היא הפשילה. אתם תסבלו כאב נפשי או כאב מנטלי. אי אפשר לעצור את זה. אז זה כבר מאוחר, אז הוא כבר הפשיל. אז זה הדרך הקשה לחוות קרמה כשהיא מפשילה. אם אתם רוצים למנוע מצבים כאלה, אתם צריכים לשים לב מה כתוב. מעתה אקח על עצמי כל כאב שיש לזולתי. זה הקטע הזה של המדיטציה, של לקחת אליי את המחלה של אחרים, בגלל שאני השלחתי אותם חולים. בעולם שלי הם חולים בגללי, בדיוק כמו בחלום. בדיוק כמו בחלום. אם אני אבאר את הזרעים האלה אצלי, לא יהיו יותר מחלות בחיים שלי. הנה מה הוא אומר בקורלציות למחלות. זה מופיע בכמה וכמה פסוקים בקורלציות, אם שמתם. קודם כל הפסוק הראשון, שמכה בגופי מחלה. אחר כך זה מופיע בעמוד 4. אם תפקדני מחלה אנושה. יש לכם גם טבלת קורלציות של אמר יערך מתוך הפסוקים. אז בתוך הפסוקים או בטבלה, אם תפקדני מחלה אנושה כמו דלקת ריאות, מיימת, סרטן. מיימת, אתם יודעים מה זה? זה שמצטברים נוזלים בגפיים, וזאת מחלה מאוד קשה. הרי זה משום שגלגל הלהבים סבב עליי שנית, וכר מערת של הפרת המוסר ונטילה של רכוש הדרמה, למשל. מה זה נקרא לקחת משהו ששייך לדרמה? מה זה משהו ששייך לדרמה? אתם יודעים, בעבר, גם היום במנזרים, הם היו מקבלים תמיכה מבחוץ, אז היו תרומות לקיים את הנזירים. הכוונה היא פה למשל שמי שלוקח מהתרומות האלה, או לוקח ממה שהוגש כמנחה, שולחן מנחה וכך הלאה. אז אתם אולי לא חיים במנזר, אז אתם יכולים להגיד, אני לא לוקחת מהדרמה, אני לא חיה במנזר. זה לא בדיוק, מכיוון של... למשל, אנחנו לא לוקחים את השלום עבור השיעורים האלה, אבל יש תרומות. התרומות האלה זה כסף מאוד קדוש, מאוד 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 קדוש, כי הוא עוזר לקיים פעילות כזאת, הוא עוזר לממן את מה שיש כרגע ואולי להמשיך הלאה. אם עכשיו מישהו לוקח משם ומשתמש בזה שלא קשורה, זה קרמה מאוד כבדה, מאוד כבדה. הוא אומר, מחלות אנושות, מיימת סרטן, זה הקרמה של זה. זה למשל, אנחנו גם נותנים סדנאות בתשלום. הסדנאות שאמרנו של הביזנס ושל היוגה, אנחנו לוקחים תשלום. אבל אנחנו גם מלמדים שם דרמה. התשלום הזה כולו בא לתמוך בפעילות דרמית. הוא כולו בא לתמוך באנשים, למשל, כמו לירן ורעות, שעזבו את הכל ואין להם יותר פרנסה. הוא כולו בא לאפשר לאנשים כמוהם, שפועלים כל הזמן כדי לאפשר לימוד כמו זה. אם משתמשים בו מעבר לזה, זה קרמה מאוד כבדה. במנזרים, המנהלי חשבונות היו הנזירים, הלמדנים הכי גדולים, עם החמלה הכי גדולה, ששומרים מוסר הכי טוב, כי זאת קרמה מאוד חשובה. אנשים כאלה שהיום 100% של הזמן שלהם מקדישים לדרמה, הם כמו נזירים במובן הזה, כי זה מה שהם עושים, הם עושים דרמה. התמיכה בהם היא מאוד חשובה. אם לוקחים מהם מישהו שפחות זקוק לתמיכה הזאת, זאת לא קרמה טובה. אחת הכוונות שלנו, דרך אגב, הניהול של המרכז הרוחני שאנחנו רוצים להקים, הספרים יהיו פתוחים, כל אחד יוכל לראות כמה נכנס, מה יצא ולאן יצא. זה יהיה לגמרי שקוף, לגמרי פתוח. והוא אומר, מתי אזנח כל פתח אפשרי של לקיחה מהדרמה וחולב. וזה הולך גם להפך. כל תרומה, למשל, לדרמה, כל מה שתומך בהפצת ידע שמציל חיים בעצם, הוא קרמה מדהימה, זאת אומרת, זה הולך לשני הכיוונים. פה זה כתוב תמיד בצד השלילי. אחר כך הפסוק שמיד אחרי זה, אם פתאום תפקוד את גופי
כאב ראש או
מחלה מדבקת, אז הוא אומר, הקרמה הרעה של ביצוע דברים שנשבעתי להפסיק. מעתה אם ענה לבצע כל מעשה שלילי. הכוונה לשמירת נדרים, הכוונה למשל, אם יש למישהו למה, זה לשמוע בכל הלמה. זה מה שאומר לנו דרמה רק שיטה. אם לא לקחתם למה, אתם פטורים מפה. אבל אם לקחתם, המשמעות של זה, בין השאר, זה שאתם שומעים להנחיה שלה. צריך להבין מה זה נקרא שאני לוקחת מורה או מורה. ודרך אגב, פה יש ויכוח, כי בכתיב אחד זה מחלה מדבקת, בכתיב אחר זה כאבי ראש. אותה מילה. אז אם יש לכם הרבה כאבי ראש, אז תשימו לב אם אתם שומרים על התחייבויות שנדרתם, או אם אתם שומעים בכל הלמה שלכם, או דברים כאלה. ננבר אומרת, לפעמים עדיף אולי לא לקחת התחייבות אם אני עוד לא בשלה לעמוד בהתחייבות הזאת. פרפקט, פרפקט. אנשים פונים אליי ושואלים על נדרים, האם לקחת, אבל בתנאי שאני יכולה ככה או בתנאי שאני ככה. אז אתם עוד לא בשלים. תחכו שתהיו בשלים. כשתהיו בשלים, תיקחו את זה בלב שלם, ואז זה מביא המון ברכה. אם עושים את זה בחצי לב, זה לפעמים יותר גרוע. כן, את לגמרי צודקת. יש פה למשל, בהמשך, יש מחלות שמופיעות.
מחלות נפש ורוחות מזיקים.
שמפריעים בפעולה של אנשים קדושים בעולם.
במקום אחר.
כתוב מלאכים. כשאנחנו שמים רגל לפעולות של מלאכים בעולם, זה יכול לגרום לנו סבל נורא, מחלות נוראיות. מי זה המלאכים בעולם? אנחנו לא יודעים מי האנשים סביבנו. כי אנשים הם לא מה שאנחנו חושבים שהם. הם גם לא מה שאנחנו חושבים שהם. אבל הם מופיעים בפנינו לפי הקרמה שלנו. אתם זוכרים את העניין של העת. אתם זוכרים את העניין של הזרוע. אם הקרמה שלי, כמו שהיא עכשיו, אני רואה זרוע אנושי. אם הקרמה שלי יותר גרועה, אני רואה רגע של כלב. אם הקרמה שלי יותר טובה, אני יכולה להיות זרוע של מלאך. עכשיו, אם אתם יושבים פה, אני לא יודעת מה אתם רואים. לי אין מושג מה כל אחד מכם רואה. כי כי כל אחד רואה לפי הקרמה שלו. וכל אחד רואה את הזרוע הזאת קצת אחרת, ואותי קצת אחרת, ומבין אותי קצת אחרת, וחושב עליי קצת אחרת, ותופס אותי קצת אחרת. ואולי השינויים לא מאוד גדולים, כי כמו שאתם נראים לי, לפחות אתם בני אדם. אבל אני לא יודעת מי הוא מי, ואתם לא יודעים מי הוא מי, וזה מאוד חשוב. אנשים שואלים עד עליי למה, אם הוא מבין את כל זה, איך הוא מזדקן. אתם לא יודעים שהוא מזדקן, אתם רק יודעים מה אתם רואים. כל מה שאתם יכולים לדעת זה מה שאתם רואים. אתם לא יודעים מה הוא רואה. אין לכם מושג מה הוא חווה, ואיך הוא חווה את עצמו. והאמת היא שכשהזרעים שלי השתנו בעקבות שמירת המוסר והבנה של ריקוד וקרמה ולעבוד עם זה מספיק לעומק, ובשביל זה צריך את המרכז כדי להיכנס לזה לעומק כמו שצריך, העולם שלי השתנה, הוא חייב להשתנות. זה התוצאה של תיקון הנפש, מה שאנחנו אומרים. וגם העולם שאני משליחה בחוץ הוא אחר, החוויה שלי מהעולם היא אחרת, והחוויה שלי מעצמי היא אחרת. מה יראה מישהו אחר בחוץ, לגמרי תלוי בהם. העולם שלי כולו נקבע ב-100% על ידי. והעולם שלכם כולו נקבע ב-100% על ידי כל אחד מכם. דוגמה מאוד יפה יש כאן, אני מוצא את עצמי תקוף שינה בעת התרגול של דרמה. תמיד נרדם בשיעורים, נרדם במדיטציות, אמנם לא הולך לי טוב. הוא אומר, זה הקרמה של צבירת מכשולים ביחס לדרמה הקדושה. מה זה נקרא צבירת מכשולים ביחס לדרמה הקדושה? זה למשל, אם אני הולכת בדרך ואני מתחילה ללמוד, ואני נותנת לדברים אחרים חשיבות יותר גדולה. אני אבוא לשיעור, אבל בתנאי שזה לא יתנגש לי בזה ובזה 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 ובזה. אז אני אבוא. אז אם אתם עושים את זה ככה, אתם צוברים אחר כך מכשולים קרמיים לשמוע דרמה. או לתרגל דרמה. זה נהיה יותר קשה. זה דוגמה. ואפשר פה הרבה דוגמאות. כן. תודה רבה. היא שואלת על העניין שמופיעים דברים לא נעימים. זה בא כתוצאה מההרגל לראות את העולם שלי כלא טהור. זה מה שכתוב שם בקורלציה.
בשעה ששוב קורה לי דבר בלתי נעים, הרי זה משום שגלגל הלהבים סבב עליי שנית. הקרמה הרעה של ההרגל לראות היא טוהר בעולמית.
ומה כתוב שם? מעתה אדאג לראות אך ורק דברים טהורים. האם יש דברים לא נעימים בעולם של הבודה? לא, אין שום סבל, הוא התמיר כל סבל, הוא בגן עדן, תמידי. אז בעולם שלו אין אי נעימות. בעולם שלי יכולה להופיע אי נעימות. מה שהוא אומר שבין השאר, זה בגלל שיש לי הרגל לראות עולם לא טהור. בין השאר, איך שאני רואה את העולם שלי ואת עצמי, מה קובע איך אני רואה את עצמי ואת עולמי? הקרמה שלי, הרשומים הקרמים שלי. אתם יכולים להגיד שהרישומים האלה הם ההרגל שלי. כי מה שאני עושה עכשיו מותנה על ידי הרישומים הקרמיים. אז יש לי הרגלים מסוימים שגורמים לי להשליך עולם מסוים. כשהקרמה תשתנה, ההרגל הזה ישתנה, ואני אשליך עולם שהוא טהור. בעולם הזה לא יהיה נעימות. בעולם הזה, למשל, אותו רגע של כעס שעולה שעשינו במדיטציה, הוא יכול להיות רגע של אנרגיה גדולה לטהר. וזה מה שעושים הבדיסות, הם לוקחים את האנרגיה ומתארים אותה. ואז הם כבר לא רואים שם נגע רוחני, הם רואים הזדמנות. זה כשהם בודיסטוות, כשהם בודות כבר גם זה לא, זה הכל גן עדן. לבודה כל דבר גורם עונג מצמרר, כל דבר ודבר. אז איך אני אביא את עצמי לראות את העולם שלי כטהור? איך אני אביא את עצמי לשינוי הזה להתחיל לראות תואר? אנחנו מתחילים באופן מלאכותי. כרגע זאת הקרמה שלי. היא קובעת את עולמי, היא קובעת מה שאני רואה ומה שמופיע. יכול מאוד להיות שהדברים הם קדושים ותאורים, אני רק לא רואה את זה כי לי יש ראש לא נקי. ואני לא יכולה להוכיח את זה, אבל אני גם לא יכולה להוכיח את זה. אני לא יכולה להוכיח שהם תיאורים, אבל אני גם לא יכולה להוכיח שהם לא תיאורים. וזה היופי שבעניין. אז אני יכולה להניח שהם תיאורים, רק אני עוד לא יכולה לראות את זה. ואנחנו אומרים שזה תרגול מדהים. אני יכולה לעשות מה שאנחנו קוראים פרנויה הפוכה? אולי הם כבר כולם מוארים, אולי הם כולם באו כדי שאני אלמד משהו, והם ממשיכים להופיע שמה ולהופיע שמה ולפרוט על אותו מיתר, עד שאני אלמד מה קורה שמה. אז זאת הפרנויה הפוכה. בפרנויה רגילה, כולם רודפים אותי, פה כולם כבר מוארים, אני המסכנה היחידה שעוד לא, והם כולם דוחפים אותי בכל כוחם, כדי שאני אלמד סוף סוף משהו. אז במידה שמופיע אי תואר, אני אומרת, אוקיי, אני עכשיו, התרגיל כאילו זה טהור, ואתייחס לזה כאילו שזה טהור. אז מופיע משהו לא נעים, אני אומרת, אוקיי, זה לי לא נעים, כי לי מכשילה קרמה כזאת, אבל זה לא אומר שזה מה שזה, כי זה ריק, ואני מחליטה באופן אולי מלאכותי בהתחלה, מעמידה פנים שזה טהור, ומתייחסת לבוס הצועק כאילו שהוא המלאך הטהור ביותר, שבא ללמד אותי משהו. עכשיו תחשבו, תנסו לדמיין מה יקרה אם אני אתמיד בהתנהגות כזאת. ואני אגיב כאילו שאני מגיבה למלאך. מה יקרה? איזה זרעים אני שותלת בתודעה שלי? כי המופע שלו בהווה, איכשהו מופיע לי בהווה, זה ההרגל שלי מעבר, זה הקרמה שזרעתי פעם. אם אני עכשיו מגיבה כאילו שעומד בפניי מלאך זוהר, אני זורעת זרע חדש. אם אני אתמיד לעשות את זה, יום אחד אני אסתכל ותהיה שם זרוע של מלאך, וזה יהיה באמת, זה לא יהיה מטאפורה. זה ייראה זוהר, זה יהיה מלאך, זה לא יהיה אדם שהוא אולי מלאך, זה יהיה מלאך. כי כמו שזה עכשיו נראה מאוד ממשי, החדר הזה והאנשים האלה הם נראים באמת חדר ואנשים, זה נראה ממשי כי זה הקרמה שלי עכשיו. ואני פותחת העיניים, זה מה שבא אליי, זה מה שנכפה עליי כרגע. כמו שזה ממשי, הוא יהיה ממשי כשהקרמה תהיה אחרת. באותה מידה ממשי. איפה זה הגן עדן הזה שאנחנו רוצים להגיע אליו? עם איזה חברת תעופה תשים לשם?
קרמה איירליינס,
יפה. הוא נמצא איפה שאתם נמצאים, וכשהקרמה שלכם תאורה מספיק, זה מה שנכפה לכם מסכנים על כוחכם, רק הם תהיו בגן עדן מוקפים במלאכים, והם יהיו ממשיים, בדיוק כמו שזה ממשי, והם יהיו ריקים בדיוק כמו שזה ריק. אותו דבר. יש להם אותו טעם, כמו שלזה זה ריק. אבל מה זה יותר נעים? כן. כן, ובשלב הבא, אוקיי, הוא לא שומר התחייבות, כי אני כנראה לא שמרתי התחייבות בעבר, ורק ככה זה יכול להופיע. את זרעת, עכשיו את רואה את זה שם. אז את מבינה שזה ככה, ואת מבינה שהוא בא ללמד אותך. עכשיו את מתחילה לשמור על ההתחייבויות שלך ומדקדקת בקוצו של יוד, ממש ממש. אחרי כמה זמן נעלמים אנשים שלא מקיימים הבטחות בחיים שלך, בשבילך. ואז את מטהרת את עולמך מכאלה. ואת ממשיכה לשמור את הבלנדרים, בסופו של דבר הם כולם מלאכים. ואת מתייחסת אליהם כי הם מלאכים, כי אולי הם כבר מלאכים. ואולי באמת. המתרגש שלנו, אחרי שלהבים חתכו בשוב ושוב, הוא רואה, זה עשיתי, זה מה שבא לי, זה עשיתי, זה מה שבא לי, זה עשיתי, זה מה שבא לי, עכשיו אני אפסיק, עכשיו אני אפסיק. אז הוא אומר, רגע, כל הדברים האלה עשיתי וגרמו לי את הנזק הזה, עשיתי וגרמו לי את העוול הזה. אבל למה בכלל עשיתי אותם? למה אני לא קיימתי הבטחות ואני פגעתי בחיים? למה עשיתי את כל הדברים האלה? למה עשיתי את זה אם זה כל כך כואב? אז הוא מסתכל יותר לעומק, הוא אומר, למה עשיתי? הוא אומר, כי היה שם משהו, יש סיבה אחת למה עשיתי את כל הדברים האלה. הסיבה היא, הוא תוקפה. תוקפה זה השקפה שגויה, דעה שגויה. זה הוא מפשפש, וזה יש לכם בסוף הפרק של הקורלציות, בעמוד 7 למעלה. סוף סוף תפסתי היטב מי הוא כאן האויב, השודד שרובץ במערב, מוכן לו לניחני שולל, וכך הלאה אומר, זו הנטייה לאחוז בעצמי, זה התוקפה, זה השקפה השגויה, זה השקפה שחושבת שדברים באים מצד עצמם, שיש להם קיום עצמי, שיש שם איזה עולם אובייקטיבי, שלא תלוי במה אני עשיתי ברישומים הקרמיים שלי. זה התוקפה. דרך אגב, אותה מילה, אומרים אותו דבר, אבל אם מוסיפים כאן עוד אות אחת, זה יהיה בדיוק ההפך. זה טריקי. אתם אומרים, טוב פה בטיבטית, זה נשמע אותו דבר, אבל אחד הוא התפיסה השגויה, והשני הוא תובנה. מוסיפים עוד אות וזו תובנה. אז זה מאוד לפי ההקשר. הוא אומר, בגלל שלא הבנתי דברים, בגלל שהייתה לי השקפה שגויה, והתייחסתי לדברים כאילו הם שם באים אליי מבחוץ ועושים לי כך וכך, ובאו לי כל הדברים האלה. אז עשיתי את כל הטבלה של הקורלציות, אז במקום להתעסק בכל אחד מהם לחוד, אני יכול את כולם לפתור אם אני אוכל לחסל את התוקפה הזה. אותו אני צריך להתקיף, את ההשקפה השגויה, את התפיסה הלא נכונה של המציאות. וזה מוביל אותו ל... עכשיו אני צריך להבין ריקות. אני צריך להבין עמוק פה את הריקות של דברים. למה הם באים ופוגעים בי? למה אני מתנהג ככה? למה אני מתנהג בצורה שפוגעת בי? ואז הוא קורא למלאך שלנו, שהוא נראה כמו מפלצת איומה ונוראה, שהוא אמרנו מצד אחד שר המוות, מצד שני הוא גם האויב של שר המוות, תלוי בקרמה שלי, תלוי כמה תיהרתי את עולמי. אבל אתם יכולים לראות אותו כשד נורא, שהוא בא להתקיף את מה? את התוקפה שלי, את ההשקפה השגויה שלי, את הנגעים שלי. לנגעים הרוחניים שלי, שהם שמאמללים אותי ומייסרים אותי, דמות מוארת נראית ככה. המלאך שבא להציל אותי נראה מאוד מאיים על הנגעים הרוחניים שלי. כי איך הוא יציל אותי? על ידי שהוא יחסל אותם. בשבילם הוא נראה כמו מלאך המוות. בשביל הנגעים הרוחניים שלי. אם אני מתחיל לתהר אותם, הוא הופך לאויף של שר המוות בשבילי. הוא התממשות החמלה. כי הוא מופיע בצורה המאיימת ביותר והקשה ביותר, לנגעים שלי ולתוקפה שלי, להשקפה השגויה שלי, שהורגת אותי והורסת אותי. וכל ההופעה שלו, כל התכונות, כל הגילים שלו וכל הידיים שלו, כל זה, זה השלכות שבאות ממני. וכשהעולם שלי מתאר מספיק, אני רואה בהם התממשות של השלמות שלי, של התואר שלי. המלאך טרה, אם ראיתם תמונות של טרה או של מנג'ושו, כל הדמויות האלה של המלאכים הטנטרים שאתם רואים, כל אספקט ואספקט בתמונה, בדמות, זה השלכה של טוהר של המתרגל שרואה את הדמות. וכשהמתרגל מאוד טהור ועולמו מותו, הוא מסתכל והוא רואה את הדמויות האלה כאן. הוא רואה אותם כאן. גם על עצמו הוא רואה אותם. הוא מגלם שד למי שהמיין שלו מאוד לא טהור, והוא הופך למלאך של חמלה למי שהמיין שלו טהור. וזה לא דיבור מטאפורי. כשאתם טהורים מספיק, אתם רואים עולם טהור, ואז זה יצור של חמלה. זה יצור שמגן עליכם. ועכשיו אני אספר לכם סיפור לילה טוב. אשבו בנוח, זה סיפור מסיפורי הבודה. אז זה אחד מהגלגולים הקודמים שלו בודה, עוד לפני שהיה בודה, הוא היה בודיסטווה. ופה בסיפור הזה הוא אפילו לא בן אדם, הוא צבי. הוא צבי שהוא מנהיג של עדר של צבעים. והוא המלך של הצבעים, והוא מלך מאוד אהוב, וכל העדר הזה מאוד אוהב אותו. צבעו זהוב. יש לו קרניים מדהימות ביופיין, יותר גדולות מכל האחרים, הוא יותר גדול ויותר גבוה מכל האחרים, הוא מלך. והוא מאוד מאוד יפה, והוא מאוד חומל ומאוד מטפל יפה בעדר שלו, וכולם שמחים ומאושרים. עד שיום אחד מגיע מלך חדש לאותו אזור, וזה מלך שאוהב לצוד, והוא היה נוהג ללכת ליער ולצוד בעלי חיים. צבעים, אבל גם שפנים וגם שואלים וגם בעלי חיים אחרים. וכדי להגיע ליער, הם היו עוברים בתוך השדות של האיכרים והיו רומסים את השדות ואת היבולים עם הסוסים שלהם. והחוואים שם, בעלי הקרקעות, סבלו נזקים גדולים, וכדי למנוע את זה הם החליטו לגדר אזורים מסוימים ביער, ולאפשר גישה נוחה לאזורים האלה כדי שהמלך לא ירמוס להם את השדות עם כל מלביו על הסוסים. אז הם גידרו שטחים ביער, ושם היה המלך ופמלייתו נוהגים לצוד. זה היה אזור מאוד קטן וצפוף לחיות, ולא היה להם לאן לברוח. המלך היה מאוד מרוצה מהסידור הזה, אבל בעלי החיים מאוד סבלו, כי הם ניסו לברוח מהחיצים של המלך, והם היו עולים אחד על השני, כי הכל היה שם צפוף, והיו פוגעים אחד בשני. והיו שם שני עדרים, העדר של מי שיהיה בודה ועוד עדר. ואז לורד בודה בא אל ראש העדר השני ואמר, זה מצב היום ונורא, ואנחנו פשוט דורסים אחד את השני כאן, ואנחנו לא יכולים לברוח, השטח מגודר. אז הרעיון שלי הוא כדי למנוע פגיעה שאנחנו פוגעים אחד בשני במנוסתנו מן הציידים, אז אנחנו נעשה תורות, ובכל פעם שהמלך יוצא לציד, צבי אחד מהעדר יבוא ויקריב את עצמו, ואז הם יניחו לשאר העדר. זה יהיה החיה שהם יארגו, ונעשה תורות פעם העדר שלי, פעם העדר שלך. ואותו צבי שיוצא, הוא מקריב את עצמו למען כל העדר. וכמובן עם כל הצער שבדבר, ראש העדר השני בהתחלה מוחה על הסידור הזה, אבל בסופו של דבר הוא מבין שבצורה כזאת יהיה פחות הרג ופחות פגיעה, והוא מסכים. וביום הראשון לאחר ההסכם יוצא צבי אחד רועד, והמלך מגיע אל היער והוא רואה צבי אחד שעומד שם חשוף ולא מנסה לברוח, והמלך הורג אותו. ולמחרת שוב המחזה חזר על עצמו, והמלך מבין את הסיפור. הוא מבין שהעדרים שם עשו ביניהם הסכמים. אז המלך ופמלייתו ממשיכים להרוג את הצבאים, אבל בעקבות ההבנה ששם יש איזה הסדר, ושיש איזה ניסיון להגן על חיים בצורה כזאת, ההבנה עצמה מתחילה להזיז קצת את הקרמה שלהם. משהו מתחיל להטריד אותם בליבם אודות כל העניין הזה של הצייד. אבל לא מספיק כדי להפסיק את הצייד, לא מספיק כדי להפסיק את ההריגה. אז במשך זמן מה הדבר הזה נמשך, והעדרים הולכים ומדלדלים. ואז יום אחד בא אל לורד בודה, איילה, מן העדר השני. והיא אומרת, הפור נפל עליי, ההגרלה נפלה עליי, תורי לצאת מחר. אבל אני בהיריון, אז אני מוכנה להקריב את עצמי, אבל מה עם התינוק שלי? אולי אפשר לחכות עד שאני ילד ולדחות את התור שלי, ואז אני אצא. והוא אומר בהתחלה, אני לא יכול לעשות את זה, כי איך אני יכול ללכת ולבקש שמישהו למות? זה לא התור שלהם, הם לא עלו בגורל. אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לבקש ממישהו למות. אבל הוא מסתכל עליה והוא מלא חמלה עליה, ואז הוא אומר לה, אל תדאגי, אני אדאג לכל, אל תדאגי, תלכי. והסיפור הוא שהוא מחליט ללכת במקומה ולהקריב את עצמו כדי שהמלך לא ירוג אותה. אלא שמסתבר שהייתה גם הכרזה מצד המלך שלא להרוג את שני ראשי העדרים, כיוון שהמלך ראה אותם כשני בעלי חיים יפים ומדהימים, וההוראה הייתה לכל הפמליה לא לראות באלה. אז כשלורד בודה הופיע, יצא מעבר לגדר כדי להציע את עצמו, באותו יום המלך לא בא, אבל באו המשרתים, הם אמרו לו, אתה ראש העדר, אסור לנו להרוג אותך. אז הוא הסביר להם את הסיפור על הילה והתינוק שלה וכל זה. אז הוא אמר, עכשיו זה אני במקומה ותהרגו אותי. אבל הייתה להם הנחיה שלא להרוג אותו. ואז הם הלכו וקראו למלך, והמלך בא ופוגש את הצבי הזה. הוא אמר לו, אתה לא אמור להיות כאן, כי אתה מוגן. ואז מסתכל עליו עצבי, לא בודה, ואומר, איך אני יכול לקבל שחרור כשכל אחיי נידונים למוות? איך אני יכול לחיות באושר כשהעדר שלי סובל? וכדי להמחיש את זה למלך, הוא אומר, אני המלך של העדר שלי, אני לא יכול להיות מאושר אם האנשים שלי סובלים. ומשהו פתח את ליבו של המלך, והוא אומר לו, אתה צודק, ואני משחרר אותך וגם את העדר שלך, אתם חופשיים. אבל לא בודה נשאר עומד, ולא הולך משם. הוא אומר, למה אתה לא הולך? הוא אומר, מפני שפירושו של דבר, שעכשיו בעדר השני יהרגו כפליים. אני לא יכול לעשות את זה. ואז המלך מסתכל עליו ואומר, יצאת מדעתך, אני משחרר אותך ואני מציל את כל העדר שלך, ואתה מקריב את כל העדר שלך בשביל אחרים? הוא אומר, נכון, אני לא יכול ללכת. העדר שלי לא יכול ללכת ולהשתחרר כשיש אחרים שסובלים. המלך אומר, אוקיי, אוקיי, שני העדרים משוחררים, נעזוב את זה, נמאס לי מכם. אני לא אפגע בכם. הכל בסדר עכשיו? הוא אומר, לא. לא, מכיוון שאם אתה ממשיך לצוד, אז חיות אחרות עכשיו יסבלו יותר. חיות אחרות שחיות ביער שלנו. השפנים והשואלים וכך הלאה, אתה תהרוג יותר מהם. אני לא יכול לקבל את זה על כתפיי. אז הוא ממשיך ככה לדחוף את המלך. ובסופו של דבר המלך אומר, אוקיי, אוקיי, אני לא הורג אף אחד. בסדר? לא הורג אף אחד ביער הזה. הוא עדיין לא זם. הוא אומר, ומה עם הציפורים? אומר, אוקיי, אני לא הורג ציפורים. מה עם הדגים? אוקיי, אני לא הורג דגים. עכשיו הכל בסדר? בסופו של דבר המלך מסכים לא להרוג שום יצור חי בכל הממלכה, ושאף אחד אחר בממלכה לא יפגע בשום יצור חי. ולורד בודה קופץ בשמחה, ורץ ומספר את החדשות לעדר שלו, והמלך שמר על מילתו, ועשה הכרזה רשמית שאוסר את הריגה, ובאותו מקום הקימו, אומרים יד, אבן שעליה כתבו שפה היה מקום שבו הוא והצבי דיברו והסכימו, והיה שם כתוב משהו כמו מלך הצבעים ששינה את הלבבות של האנשים. אז זה הסיפור, וזה הסיפור איך הכוח של אהבה יכול להתמיר רוע לחסד. אפילו במקומות הקשים ביותר אתם יכולים בכוח האהבה שלכם להתמיר. אהבה תאורה, שאנחנו לא כל כך יודעים מה זה בכלל, כי הלב שלנו קשור וחסום, אבל זה התרגול שפותח אותו. אהבה תאורה יכולה להתמיר ממש לנגד עיניכם כל רוע. אפילו מישהו שבא לפגוע בכם ואפילו להרוג אתכם, הוא יכול להפוך לידידכם הטוב ביותר בכוח האהבה שלכם. אין גבול לאהבה שלכם. אז זה הסיפור. אני מקווה שיהיו לכם חלומות טובים עם הסיפור הזה. תקראו את החלק שקיבלתם מהלא ג'ון בבית, זה החלק של העולם הלא טהור, ואנחנו נעבור לעולם הטהור ביום שני הבא. ותעבדו עם הקורלציות בבית, תסתכלו עליהן, תקראו אותן, תראו איך הן מתיישמות. אנחנו ניפרד במנדלה. שמה בפרחים אדויה, עם אצילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה. ולבי ילחנה ולכה נשתנה כגן של עדנת הערה. ולבי ילחנה ולכה נשתנה כגן של עדנת הערה.
תזכה כל בריאה לעולם שכולו
תורה. בואו נשלח את הקרמה לכל היצורים בעולם, שלא ידעו שום סבל, ושיזכו באושר, גם כאן ועכשיו, וגם באושר האולטימטיבי.
לזכות עשייתי זו המוחד, ישלים עונה כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ולכך לא יזכו בגופים לסלבים, אשר משני אלו הם נובים. ולכך לא יזכו בגופים לסלבים, אשר משני אלו הם
תודה רבה לכם. תודה על הזכות והכבוד והעונג לחלק את החומר הזה איתכם.